אנחנו מוקלטים ומתחילים. אני חושב שנלמד את פרק 50. בפעם הקודמת למדנו את פרק שלישי. פעם אחת למדנו גם את פרק רביעי, ואז עשינו חזרה, ובחזרה הגענו עד פרק שלישי. החזרה הייתה לא בדיוק חזרה בפנים, אלא לראות מבבט מלמעלה באופן כללי, ראינו שפרק א' מדבר על צלם. אמרנו שצלם זה מה שאריזל כותב שנהיה עיגול באמצע אור אין סוף, עיגול פנוי, זה ספירת חוכמה, נקודה, זה הצלם. זה כאילו צל, זה היעדר, זה ריק, זה שום דבר. הרמב"ן על בראשית א' א', יש רמב"ן ארוך שהוא ספר שלם שם. אז הוא כותב שם שהנקודה הראשונה שהיא הדבר היחיד שנברא בעצם, וכל השאר זה רק מימוש האפשרויות שנמצאות בדבר הזה. היא אין בה ממש, אפיסה שאין בה ממש, לא זוכר מה אפיסה אומר על זה, אבל הוא אומר שאין בה ממש, כי בעצם נברא רק האפשרות שיהיה גבול, שאחר כך מצייר את הצורות. כתבתי על זה עכשיו לפני... אחד מהימים האחרונים, זה רשימה לפני האחרונה באדם חי בבלוג, יש שם חוכמה ובינה, אז יש שם קצת על זה. אז הצלם זה הנקודה עצמה, זה היעדר עצמו, וזה צורת אדם, זה מה שאריזל אומר, אדם קדמון. וזה מה שהרמב״ם, המורה נבוכים בחלק א' פרק מ"ו, אומר שהנביאים דימו צורה ליוצרה, שנאמר ועל הכיסא כמראה דמות אדם. למה הנקודה הזאת היא קשורה לצורת אדם? זה אריזל שם, באותו מקום שהוא מדבר על זה, הוא אומר שהעיגול הזה זה מקום הנבראים, ומה זה מקום הנבראים? שהאור אין סוף מצייר בו צורת אדם. זה הפירוש של מקום הנבראים. לא ניכנס לזה עכשיו, זו סוגיה בפני עצמה, אבל היחס, הזיווג הוא שלם, בין החלק הזה של הנקודה לאור אין סוף, יש שם זיווג, יש אחדות ביניהם, זה לא שני דברים נפרדים, זה דברים שהם מחוברים. תכף אנחנו נראה את זה יותר, כשנלמד על שכל, נראה יותר מה הכוונה, אבל... זה הזיווג בצורה השלמה שלו. בפרק ב' הוא מדבר על שבירת הכלים, שזה ההיפרדות של אדם זכר ונקבה, ושל כוח השכל וכוח הדמיון, ואז נוצרה שם אפשרות שכוח הדמיון יעבוד באופן עצמאי מנותק מהשכל. הניתוק זה האכילה, זה החטא. האכילה של מפרי עץ הדעת טוב ורע. אז זה אומר שם שהכוח השכלי זה כוח שאומר אמת ושקר ואין בו נאה ומגונה, וכוח הדמיון זה המפורסמות שזה עובד על נאה ומגונה, לא על אמת ושקר, ונפתחה אפשרות שהם ייפרדו וכוח הדמיון יעבוד לבד, והעבודה לבד הזאת, אז הוא רואה דברים הוא רואה דברים בלי האינסופיות שלהם, בלי האור אינסוף שהזיו שלו בהם. הכוונה, נגיד, כשאני רואה בן אדם חי, אז אני יכול לתפוס שיש חיים, יש חיים בכלל, חיים מופשטים, החיים כשלעצמם, החיים, לא חיים של שמעון או של אושרי או שלי, חיים, דבר בלי גבולות, בלי הגדרה, אין לו באמת מילה, כי המילה חיים היא לא לוכדת את הדבר הזה, היא לא מגדירה אותו, היא לא אומרת הוא כזה, אי אפשר להגיד עליו הוא כזה, המילה חיים היא לא מילה, היא רק שם. למשל, אני מתכוון, נגיד יש מילה כמו נגיד סוס, אז כשאני אומר על משהו שהוא סוס, המילה מכילה איזושהי הגדרה. יש לו ארבע רגליים, יש לו זנב, יש לו אופי של סוסיות, הוא חי, הוא לא... הוא משהו מסוים, מוגדר. הוא לא אפליקציה, הוא לא תוכנה, הוא לא... הוא חיה מסוימת, הוא לא כלב, הוא סוס. אז המילה מכילה איזושהי אמירה על הדבר, איזושהי הגדרה, זה מהות. אבל זה מילה. עכשיו, יש שם. נגיד לסוס קוראים ג'קי. הצליל ג'קי, אין בו שום אינפורמציה. הוא לא אומר כלום, הוא לא מגדיר, הוא לא מאפיין. כל דבר יכול להיות ג'קי. כל דבר. אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא ג'קי, אפשר לקרוא לבנק ג'קי, לכל דבר. זה סתם צליל, זה רק צליל, זה יכול להיות כל... רעש, זה יכול טלטול פעמון. זה צריך, זה... ויטגנשטיין אומר שמילה בלי הגדרה, לא יודע אם זה דווקא הוא, לא המציא את זה, אבל כאילו, בלוגיקה, מילה שאין הגדרה היא סתם צפצוף הציפור. אני אמרתי מילה, אז תשאתי, אמרתי משהו, אמרתי סוס, הדבר הזה הוא סוס, אז תשאתי, תגדיר סוס. אז אני אומר, זה בעל חיים, שיש לו תכונת סוסיות, לא יודע איך יותר מדי, אבל זה אפשר אפשר לקדל באיזושהי צורה, להגדיר מה התכוונתי כשאמרתי סוס, או אפילו אמרתי מידת החסד, מידת הדין. אני יכול להגדיר, מידת החסד זה השפעה, זה נתינה, זה שפע, לא יודע, מידת הדין זה לתת גבולות. אני יכול להגדיר את המילה, אבל משהו, אבל כשאני אומר ג'קי, אז... כאילו מילה בלי הגדרה בלוגיקה זה כצפצוף הציפור. שם הוא כצפצוף הציפור. זה סתם צליל, אני יכול לקרוא לו קוקוריקו, או בולו בולו, או אברקדברה, אותו דבר, שום הבדל. תמציא איזה צליל, תקרא לכלב שלך, או לילד שלך, או לעצמך, או ל... השם אינו, הוא לא מילה, הוא רק צליל. עכשיו, מה הצליל הזה עושה? הצליל הזה הוא כמו אצבע שמצביע על משהו. נגיד, יש משהו שעובר פה, אז נגיד, אנחנו מדברים כמו חרשים בשפת הסימנים, אז אתה אחד מכה בכתף ומצביע, כאילו מצביע, ואז אתה מסתכל לאן אני מצביע ואתה רואה. אני לא אמרתי, כשהצבעתי על הדבר הזה, לא אמרתי עליו כלום, האצבע שלי, נגיד עבר פה סוס, עשיתי אצבע בכיוון הסוס ואתה עקבת אחרי הכיוון של האצבע שלי, הסתכלת ראית הסוס. אז... אם אתה מסתכל רק על האצבע שלי, אתה לא יודע שום דבר על מה אני מצביע. מילה, אם אתה שומע את המילה סוס, אתה יודע משהו על מה היא אומרת. אבל אם אתה שומע ג'קי, אז אתה לא יודע כלום מה זה, זה כמו אצבע. כאילו, זה כמו שאצבע מצביע, אז היא לא אומרת כלום. אז אם אני הדבקתי את המילה ג'קי לכלב שלי, לסוס שלי, למשהו, אתה יודע מראש את ההדבקה הזאת, כי למדת שלסוס שלי קוראים ג'קי, ואחרי שלמדת את הקוד הזה, אז כשאומרים תציל ג'קי, אתה חושב על הסוס ההוא, אבל המילה עצמה היא שם, היא לא מילה. זה, הרמב"ן אומר, בהקדמה לספר בראשית, שכל התורה יש מותיו של הקדוש ברוך הוא, כי באמת כל המילים, כשמגיעים לרמה של שכל עיוני, שכל זה שכל שמסתכל כמו עין, והוא שותק. המורה נבוכים חלק א' בסוף פרק נון, כשמדבר שכל עיוני, הוא אומר, אמרו בלבבכם על משקפכם ודומו סלע. זה בדומיה, זה בדממה. הקדוש ברוך הוא נגלה בכל דממה דקה. כי מסתכלים, רואים, המילים הם רק כמו אצבע שמצביע על הכיוון של משהו, הם לא, המשהו עצמו הוא לא יכול להיות לחוד בתוך הגדרה של מילה, כי הוא לא מוגדר, הוא מעל הגדרות, הוא מופשט. אז בעצם כשרואים את העולם ברמה של אלוהות, של גילוי של המופשט, אז המילים כבר לא תופסות, כי המילים הן לא לוחדות את המופשט, הן מגדירות גבולות, אז המילים הופכות לשמות. זה רק אצבע שמצביעה והיא לא אומרת כלום, אתה מסתכל, ומה שאתה קולט זה בהסתכלות שלך, לא מהמילה. ואז המילים הן כבר לא מילים, הן שמות. ברמה הזאת, כשקוראים את התורה, אז קוראים רק שמות, לא מילים. אז כשאני אומר חיים, החיים הכלליים, לא חיים שלי או שלך או שלך, סתם חיים, המילה חיים פה הופכת לשם, לא למילה. כי חיים סתם, חיים כלליים, חיים כחיים כשלעצמה, מה זה? אין איזה שום הגדרה, אז לא חיית מזה מילה שאומרת משהו על זה. אז המילה זה רק צליל, להגיד תסתכל שם. אז זה רק שם, זה כבר לא מילה. זה הצורה, הצורות זה להגיע לזה. אם אני רואה בן אדם, נגיד, מה זה בן אדם? הצורה שבאדם זה חי מדבר. מה זה חי מדבר? אני חייב לתפוס שיש חיים כדבר מופשט, ורק אז אני תפוס שהבן אדם חי בחיים האלה. אחרת לא תפסתי מה זה שהוא חי. ושכל זה גם אותו דבר, יש איזה שכל מופשט, שכל של עצמו, המציאות היא שכל. והשכל שלי הוא בשכל הכללי. כמו שחיים שלי, אני חי בחיים הכלליים. אז אפילו נגיד לפי המדע, אני עשוי מאטומים. אני נמצא באטומים של העולם, זה לא אטומים שלי, הם כל הזמן זורמים מכל מקום לכל מקום. אז טוב, זו לא דוגמה טובה, אבל זה כאילו, רק קצת, כאילו. אז אני אומר שהשכל הוא משיג את האינסופי בשתיקה. הוא משתמש במילים כשמות, ואז בעצם הן מתבטלות, הן רק מצביעות, ומה שרואים רואים בשתיקה, ורואים את האינסופי, שזה החיים המופשטים. אני רואה בדם חי, אז אני בעצם רואה פה את החיים המופשטים, שהם כמו קרן אור שנופלת עליו, אז הוא חי בחיים המופשטים. נופל עליי אור השמש, אז יש עליי אור, אבל זה לא אור שלי, זה אני מואר באור הכללי. אז זה רק השכל רואה. הכוח הדמיון לא יכול לראות את האינסופי. הרמב״ם בפרק ב' מלכות יסודי התורה אומר, איך היא הדרך לאהבתו וליראתו, בשעה שהתבונן במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. החוכמה אין לה קץ, היא תופסת את הדבר שאין לו קץ, את האינסופי, את החיים כחיים מופשטים, זה דבר שאין לו קץ. אז זה נקרא לראות את חוכמתו שאין לה קץ. אני רואה בן אדם חכם, שזה משהו שיש לו קץ, הוא מוגדר, הוא מוגבל, זה רק החוכמה שלו מוגבלת, הוא מוגבל, הוא מוגדר, זה מתחיל פה, נגמר פה, לא יותר, לא פחות. הוא בעצמו והחוכמה שלו. אבל מזה אני רואה את חוכמתו שאין לה ערך ואין לה קץ, אני רואה את החוכמה כדבר אינסופי מופשט, שהאור שלו נופל על האובייקט הזה. האובייקט הזה חכם בחוכמה הכללית המופשטת האינסופית. זה הסתכלות של השכל על הצורות של הדברים, הוא רואה את האינסופי, את חוכמתו של ערך ולא קץ. הדמיון, הוא רואה עד גבול מסוים, הוא רואה את המוגבל, הוא לא יכול לראות את החיים כדבר אינסופי. הוא רואה אושרי חי, שמעון חי, הסוס חי, והחיים של אושרי מתחילים באושרי ונגמרים באושרי והם שלו. חיים 120 שנה בעזרת השם, אז זה החיים 120 שנה, לא יותר, לא פחות, זה לא משהו אינסופי. זה מקופל בתוך המציאות הפרטית של האדם הפרטי עם הגבולות, ואז יש לזה מילה. כל הדמיון הוא זה שבעצם משתמש במילים, לא השכל העיוני המופשט, שהוא שכל ששותק. וכל המדע גם כמעט כל הפילוסופיה המודרנית שאחרי ימי הביניים, זה כוח הדמיון, זה לא שכל עיוני. זה צורה מסוימת של כוח הדמיון. לוגיקה, מתמטיקה, זה הכל לאופנים של כוח הדמיון, כי זה רואה דברים מוגדרים, זה לא רואה דברים אינסופיים, זה לא רואה צורה אינסופית, יופי אינסופי, חיים אינסופיים, אור אינסוף, זיו אור אינסוף, לא רואה את זה. הוא רואה מילים, הגדרות, דברים סגורים, מצומצמים, תבניות. זה תפיסה שהיא קצרה, זה קטנות מוחים, זה עדיין חלק של כוח הדמיון. כוח הדמיון הוא מאוד רחב, הוא מגיע מלוגיקה ומתמטיקה, עד להרגיש שקר לי, או להריח את האוכל שלי, או ליהנות מהפרח שלי, או ליהנות מיצירה מוזיקלית, או מאמנות, כל הדברים האלה זה כוח הדמיון. אבל... והשכל צריך את כוח הדמיון, אני נשען עליו, כי לראות את החיים המופשטים, אני צריך לראות בן אדם חי או סוס חי, ומזה לראות, הרמב"ם אומר, לעולם אתה לא רואה גולם בלי צורה וצורה בלי גולם, אבל לב האדם הוא שמחלק. אני רואה משהו שיש לו חומר והוא חי בצורה חומרית, הכוונה חיים מוגבלים בו שלא פרטיים, שיש להם גבול, אז אני מתחיל מזה, ואז לב האדם מחלק ומוציא מזה את ההסתכלות על חיים מופשטים, כי בהתבוננות עמוקה אי אפשר לתפוס שהוא חי בלי שאתה תופס שיש דבר כזה חיים מופשטים כלליים, אינסופיים, אחרת באמת אין תפיסה בזה שהדבר הספציפי הזה חי, מה זה החיים האלה שיש בו? מה זה? זה לא נתפס בכלל, זה חידתי לגמרי. אני רואה נמלה, היא זזה, היא חיה, מה יש פה שמחיה אותה? מה מניע אותה? מה אוכלת, היא מחפשת, מה זה החיים האלה? יש כאן איזה חתיכת חומר, והוא הולך ומחפש ואוכל ומתרבה, מה זה? זה חידה שדפוק את הראש בקיר, אין שום תפיסה. הדרך היחידה זה להבין שיש חיים, אז החיים האלה הם כמו, הם, כאילו, כמו שנגיד, אתם רואים אותי בשמש, אז הפרצוף שלי מואר. זה מה, אני מנורה? אני אהיל שבתוכי יש מנורה? מאיפה יש ביור? זה לא, יש בכל העולם אור, עכשיו צהריים, השמש ברקיע, העולם כולו מלא אור, אז רואים אותי, רואים בי אור. אז אחרת, אם אתה לא תופס שיש שמש ברקיע וכל העולם מואר, ובגלל זה כשאתה רואה אותי, אתה רואה אותי עם אור, אני מדבר לא אור רוחני, אור פיזי לגמרי. אז בלי שאתה תופס את זה, אז כאילו אין אור. אז איך אתה רואה אותי שיש לי על הקרחת, הקרחת שלי נוצצת ולא חשוכה? מאיפה זה בא? מה, אני זורח? יש בי איזה תהליך בעירה פנימי שמפיק אור כמו השמש? אני לא לאהבה, אני לא שמש, אני לא מאיר, אז מאיפה זה בא? אז גם פה, מאיפה בא לו חיים לחתיכת חומר הזה? אז יש חיים והם נפלים גם עליו, הוא בתוכם, הוא נכלל בהם, זה מהלך שהוא מוכרח. אז השכל צריך לראות את הגופים המוגבלים ומהם הוא רואה את האינסופי. אז השכל צריך את כוח הדמיון, לראות את הגוף המוגבל אפשר רק עם כוח הדמיון, עם החושים, וכוח הדמיון מאבד את החושים, וכאילו אני רואה בחוש סוס, וכוח הדמיון הוא עיבוד של הקרני אור שנפלות על העיניים, והוא רואה סוס, והוא רואה שהסוס חי, והוא רואה את החיים שבסוס, גם כל זה הכוח הדמיון רואה, ואז השכל פה מחלק בין ה... ואומר, הצורה היא, החיים פה הם לא סגורים בסוס, זה משהו מעבר לסוס. משהו חסר גבולות שהוא מעבר הסוס והסוס כלול בו. וזה כבר עבודה של השכל, וזה רק השכל רואה, כוח הדמיון לא. ובגלל זה כשכוח הדמיון מתנתק מהשכל, הוא מתחיל לראות דברים סגורים, דברים מוגבלים, בלי הצד של האינסופיות, של השתיקה, של המעבר לגבולות, ושם מתחילות כל הצרות. הרמב״ם אומר שכל החטאים זה החומריות, וכל החטאים באים משם. כי כשאני רואה משהו חי, שהוא חי בחיים הכלליים, וגם את עצמי חי בחיים הכלליים, אז בטח שאני יכול להרוג אותו. כי אני זה החיים הכלליים, זה החיים שלי, וגם הוא באותם חיים כלליים עצמם, גם הוא חי וגם אני, אז אנחנו חיים אחד. אנחנו שתי טיפות באותו ים. אז אין לך מצב שאני אחשוב על לא אלה לדעת רעיון להרוג אותו. מי אני שאני ארוג אותו? אנחנו שתי טיפות של אותו ים. אבל אם אני סגור לעצמי והוא סגור לעצמו, אז אני חי את החיים שלי, הוא חי את החיים שלו. אולי החיים שלו מפריעים לחיים שלי. אז אני צריך לאכול, אני אולי אוכל אותו. ואז מגיע רעיון שאפשר להרוג. וכל החטאים מתחילים מפה, מכוח הדמיון שהתנתק מהשכל. הוא יכול גם לא להתנתק. טוב, אני מפחד מחזרות, כי אני נגרר בתוך החזרה. רציתי רק להזכיר בשתי מילים מה עשינו שבוע שעבר. אז זה השבירת הכלים, הניתוק בין הכוח הדמיון לכוח השכל, שזה נקרא גם ניתוק בין זכר לנקבה. שנייה.
הניתוק הזה זה המושג שאומרים שבירה, כאילו זה מה שכאילו אמרת עכשיו?
כן, זה שבירת הכלים. זה כתוב ברבי חיים ויטל, שאני העתקתי אותו באתר עם השיעורים האלה, השיעור נדמה לי לא הקודם אלא זה שלפניו. או עוד אחד לפניו, או שניים או שלושה אחורה, אני דקתי מקורות, כל מיני מקורות. מה? יש אתר שאני מראה לשם. מה?
מה ששלחת במייל, שלחת לנו?
שלחתי גם במייל, אבל נדמה לי שאת הרבי חיים ויטל הזה, אני שכחתי להכניס למייל, והוספתי אותו אחר כך באתר, נדמה לי. אני לא זוכר בטוח.
נכון.
ובאתר בסוף זה מובא, זה מפקוטי שס, וכתוב שם בסוף, בספר עצמו, שזה מפי רבי חיים ויטל, אז הוא אומר שם ששבירת הכלים שהאריזה מדבר עליה, זה החלוקה לזכר או נקבה שקרה לאדם, ההפרדה בין הזכר לנקבה. וזה כל המפרשים אומרים שהזכר זה השכל והנקבה זה כוח הדמיון. זה כתוב בכל המפרשים. אז הוא אומר שם שההפרדה הזאת היא השבירת הכלים שאריזה דיבר עליהם. אז הוא מזהה את זה בפירוש, במילים ברורות. זה ברור שזה העניין. אז הכלים זה הצלם, שזה האדם כשהוא שלם, הוא לא מפורק לזכר נקבה לשכל וכוח דמיון, זה אדם שהרמב"ם מדבר עליו בפרק א', בפרק ב' זה ההפרדה לזכר נקבה, הניתוק בין השכל לכוח הדמיון, שזה נקרא חטא, זה חטא כי זה שבירת הכלים, וחז"ל אמרו זה לא באמת חטא, כי שבירת הכלים היא רק לגלות שהמוגבל לא יכול להחזיק את האינסוף, וזה מגלה על האינסופיות של האינסוף, וזה מגלה את האור דווקא. זה לא תקלה, זה מהלך הכרחי בגילוי האור. אז שהאור הוא האינסופיות שלו, היא פורצת את הגבולות של הכלי. האינסוף לא יכול לסבול גבולות, והכלי זה פירושו שהוא קלה באיזה מקום, יש לו גבול, אז לגלות שהסוף הוא באמת אינסופי, אז זה מתגלה איזשהו פורץ את הגבולות של הכלי, כי הוא אינסופי ועל הכלי סוף. אז זה לא, זה חטא מבחינה הזאת שזה שבירה, אבל שזה יצר פתח לניתוק, לעבודה של כוח הדמיון באופן מנותק, שזה מציע צורה שקרית, שכאילו הדברים הם נפרדים. וזה מצייר את אותו עולם עצמו, רק בצורה של מילים ודברים נפרדים, ולא בצורה של האחדות והשתיקה. וזה פותח פתח לחטא, זה יכול לצייר את העולם בדרך שכולה חטא, שכולה חומר, שכולה שקר, וזה לא הדבר האמיתי. אבל ההיפרדות עצמה, השבירה עצמה היא לא חטא. היא חטא מהובן זה שזה שבירה, שזה מאפשר בחירה גם. אבל זה עצמו, זה חייב לי היה לקרות, זה מה שחזל אומרים, איך חייב להיות שאדם יתיישן בעץ הדעת עובר, זה היה ידוע מראש, זה לא הייתה, לא היה שם אפשרות שהוא לא יתיישן, שהקדוש ברוך הוא בא עליו בעלילה. אז ראינו פרק א' וב', ואחרי שפרק ב' דיבר על כוח הדמיון, אז פרק ג' ממשיך עם הנושא של כוח הדמיון, והוא אומר שכוח הדמיון יש לו דרך תפיסה מנותקת מהשכל, ודרך תפיסה מחוברת עם השכל, וזה תבנית ותמונה. שתבנית זה הדרך שמנותקת מהשכל, ותמונה זה הדרך שמחוברת לשכל. ואמרנו שזה, יש את הפסוק, ורחל, את היפת תואר ויפת מראה, שרש"י אומר שם שיפת תואר זה התווים של הגוף, התווי מתאר של הגוף, התואר, ויפת מראה זה זיו קלסטר, זה אור שבוקע מהפנים, שזה זיו אלוהי, זיו של אינסופיות. אז ההסתכלות על רחל שהיא יפת תואר ויפת מראה, זה כוח הדמיון והשכל מחוברים. כי השכל רואה פה את הזיו של האינסופי, אבל הוא רואה את זה בתוך הגוף שלה, הוא רואה את זה ביופי הנשי שלה כאישה, כי פה עובד כוח הדמיון שמצייר לו את הגוף שלה, שרואים בעיניים, בחושים. אז זו עבודה משולבת. ואפשר להרגיש גם שזה באמת אחד, זה לא שני אספקטים נפרדים, שזה רואה, השכל רואה א', הדמיון רואה ב', ואז צריך להגיד, יש לי בתמונה גם א' וגם ב', ולא רק אחד מהם, אלא זה לא ככה. אם נגיד יש אישה מאוד יפה, שגם יש מהאור של הזיו אלוהי, המבט של הבאה של היופי של בוקע מן איזה זיו של יופי אלוהי שמימי. אז זה לא שאני יכול לראות אותה כסתם דוגמנית יפה עם שחתיכת בשר סתם מעוצבת, כמו בובה בחלון ראווה, ואני יכול לראות פה כמו הפרצוף של הצדיקים, חוכמת אדם תאיר פניו, שיש לה מהפרצוף איזה משהו מאיר. לא, זה הכל חוויה אחת לגמרי, אני רואה אותה, וואו, איזה יפה, ואני רוצה להתחתן איתה. ואני לא מפריד בכלל. זה חוויה אחת לגמרי, ממש חוויה אחת, מקשה אחת של חוויה. כי הדמיון והשכל הם אחד, הם יכולים לעבוד ממש כחטיבה אחת, כמקשה אחת, לא כשני דברים נפרדים, שזה לא בצורה ששבורה, שזה בתיקון. אז זה היה פרק ג', ועכשיו, אז פרק ג' הוא בעצם עוסק בכוח הדמיון, בשני צורות עבודה שלו. תמונה זה מלשון מין, מין זה הצורה, הצורה זה האור השמימי, האינסופי, ותמונה גם יש לה משמעות של תבנית, זה אומר בתמונה יש לה שלוש משמעויות, המשמעות הראשונה של תמונה זה התווי גוף, שזה התואר, שאומר זה הצורה של הגוף שרואים בחושים, שזה התואר. אז יש בתמונה משמעות של תואר, ויש בה משמעות של השגה נבואית, ויש בה משמעות של השגה דעת אלוהים, שתמונת השם יביט. אז אמרנו ש... לפי הכלל ששיטת העבודה של מילים משתתפות, כל המשמעות האלה הם אחד, כי מבואב, מעשיו ובואב הנפלאים הגדולים רואים את חוכמתה שאין הערך ולא קץ, מעשיו יש להם קץ, רואים אותם בחוש בכוח הדמיון, ואז רואים בהם גם את חוכמתו שאין הקץ, את האור אין סוף, וזה הכל אחד, אז גם תמונה זה הכל אחד, יש בית המין, שזה הצורה, זה האור אין סוף, אבל הוא מונח בכלי, והתמונה זה גם להסתכל על הכלי ולראות אותו ככלי לאור, או ככלי גופני לגמרי, או כמראה נבואי, או כממש השגה מופשית של דעת אלוהים, וזה הכל זה הכל כאחד במובן של תמונה. זה פה כוח הדמיון משמש ביחד עם השכל. והוא רואה את הצורה בכל, גם בחומר אפילו הוא רואה את הצורה בעצם, גם בתואר, והצורה זה בעצם מיד דבר אחד. ותבנית זה רק תואר, בלי מין, בלי צורה, ותבנית זה הכל משמעות אחת, אין שם מדרגות, כמו בתמונה שיש את הגופני, את הנבואי ואת המופשט לגמרי. אלא תבנית זה משטח את הכל לתבניות גופניות, שהן כולם באותה רמה. אז אין שם משמעויות שונות. אז זה בעצם שתי, כאילו, אז אמרנו יש את הצלם, אחר כך את הדמיון והשכל שנפרדים, ותבנית ותמונה זה שני אופנים שכוח הדמיון עובד. ואז בפרק ד' הוא מדבר על השכל. שאומר, ראה והביט וחזה, זה שלוש מילים, שמדברות על ראייה, והשכל הוא רואה כמו שהעין רואה את הדבר מולו, השכל רואה את האור אינסוף, את המציאות המופשטת, הוא ממש רואה אותה ישיר, וזה עכשיו, לפני שנלמד ממש השכל, אז השכל זה גם פרק A, אז צריך ללמוד את פרק A בפנים, נתחיל ללמוד את פרק A, זה חתי, זה ד' ו-A זה ביחד, כי הוא אומר, בפרק A בסוף, הוא אומר, ושוב להשלים מה שנכנסנו לבערו, ואז הוא מדבר על שכל ראייה, ואז הוא אומר, ושוב להשלים מה שנכנסנו לבערו, והכוונה כולה אשר כיוונוה היא, שכל ראייה או חזייה או הבטה שבא בזה העניין היא השגה שכלית, לא ראות עין, שאיננו הטבח נמצא שישיגו העיניים. אז אומר זה ראייה שכלית, השגה שכלית, ואם לא ירצה אחד מן המקצרים להגיע לזאת המדרגה של ראייה שכלית, אז נדבר על השגות חושיות לאורים ברואים, שזה או מלאכים. כאן מדבר נבואה, כי הוא אומר בפירוש בפרקי הנבואה, שהדרך היחידה לראות מלאך זה רק בנבואה, אין אפשרות אחרת. כל מקום שמדובר שמישהו ראה מלאך, בהכרח, בידוע שזה מדובר על נבואה. אין ראיית מלאך, לא דרך נבואה. אז הוא מדבר כאן על נבואה, אז הוא אומר, מי שלא רוצה לעלות איתי עד המדרגה של שכל מופשט, עד כדי כך שרואה את האלוהות המופשטת, אז הוא רוצה להישאר במחזות הנבואה, זה בסדר. אבל נגיע לזה, אבל הוא אומר כאן מפורש שהוא ממשיך את פרק ד', זה בעצם. הוא אומר, הכוונה כולה בסוף פרק ה' היא שכל ראייה חזייה הבטה היא השגה שכלית. זאת אומרת, הוא חוזר כאן לפרק ד', והוא אומר, אני חוזר לביאור שבעצם כל מה שדיברתי פה זה השלמת הביאור של פרק ד', זה אומר מפורש, שעל ראייה חזייה הבטה, הוא חוזר לזה, זאת אומרת שהוא מאחד את הפרק ה' עם פרק ד', הוא אומר, אני בעצם הסברתי עוד את פרק ד', אז אני רק מציין את זה, להגיד שזה לא פרשנות שלי, שבפרק ה' הוא מסביר את פרק ד', הוא בעצמו אומר את זה בפירוש, כי לא תמיד, ברוב המקומות שראיתי לא לומדים שפרק ה' זה המשך של פרק ד', אלא זה כאילו נראה נושא חדש, אבל הוא אומר מפורש שהוא חוזר לכוונה של פרק ד', אז צריך ללמוד את זה כן, שהוא מסביר מה זה שכל. אז אני אקרא. כאשר החל, זה גם פרק שנראה, הוא מביא מילים מהתורה, ואומר מה המשמעויות שלהם הראשוניות, ומה המשמעות המושאלת. אז הוא עושה את זה פרק א', ופרק ג' וד', פרק ב' זה בעצם השלמה של פרק א', ואחר כך הוא ממשיך לעשות את זה גם פרק ו', ז', ועלה, ופה זה כאילו מין פרק באמצע, שהוא כאילו לא בהמשך הזה, הוא בסגנון אחר, הוא נראה נושא אחר, אבל בעצם הוא כן, הוא השלמה רק של פרק ד'. אז אני מתחיל לקרוא ונראה. כאשר החל ראש הפילוסופים, שזה כמובן אריסטו, לחקור ולעשות מופתים בעניינים עמוקים מאוד, זה מתייחס את מה שאריסטו בספר על השמיים, בספר שני, שהוא מדבר שם באמת על על הגלגל החיצון, על הצורה של עיגול, על באמת השורשים שאריזל מדבר עליהם בשורשי הבריאה. אז הוא מדבר באמת על הדברים הכי גבוהים, על מה שאפשר להסיק מה... כן? אז... כאילו, השמיים, הדברים הכי מופשטים, הכי עליונים, הכי התחלות הראשונות של גילוי אלוהות. אז הוא עושה, הוא עושה חקירות ומופתים בעניינים עמוקים מאוד. עכשיו, אריסטו שם אומר בפירוש שהוא לא יכול באמת להבין את הדברים האלה על בוריה. הוא אומר, זה דברים כל כך עמוקים, כל כך גבוהים, זה השורשים הכי ראשונים של ההוויה. אנחנו קטנים מול זה, אנחנו כאילו מסתכלים מלמטה למעלה, וזה גדול עלינו, ואנחנו יכולים ללקט גרגירים מאוד קטנים, אנחנו לא יכולים לתפוס את כל העניין בצורה שלמה, מסודרת, ובאמת לתפוס אותו על בוריו. הוא אומר שם את זה, כן. עכשיו, הוא אומר, כשהוא התחיל, אבל בכל זאת, עם כל זה שזה, הוא אומר, זה, אני פה לא עומד עם רגליים על האדמה ומסתכל מה אני רואה מול העיניים ואני יכול להגיד, אני רואה שככה וככה, אלא אני מסתכל למעלה על מה שמאוד גבוה ומאוד גדול ואני רואה שמעט מאוד. אז הוא בכל זאת עשה שם חקירות ולעשות מופתים בעניינים עמוקים מאוד. אמר, מתנצל, דבר זה עניינו. הצורת בניית משפט פה היא מאוד מיוחדת. הוא אמר, מתנצל, דבר, זה עניינו. שאין ראוי למעיין בספרה, שגם פה עוד פעם הוא בונה את המשפט בסגנון כזה, מפותל כזה, זה עניינו, שאין ראוי למעיין בספרה, שיחסהו במה שיחקור עליו, לעזות או היותו משתבח או מתפאר והורס לדבר במה שאין ידיעה לו בו. אז כן, בקיצור הוא התנצל ואמר, זה שאני חוקר ומביא מופתים על מה שקורה בעניינים עמוקים מאוד בשמיים, כאילו, אז את תחשבו שאני, זה בא מעזות פנים או מגאווה, ואני לא הורס לדבר במה שאין לי ידיעה בו, הורס זה כאילו מתפרץ, הולך למקום שהוא לא רץ מהר מדי. אז זה לא מגישה כזאת. אבל ראוי לו שיחסר לזריזות והשתדלות באמציא והעמיד אמונות אמיתיות כפי יכולת האדם. זאת אומרת, הוא אומר, מה שקורה בשמיים הגבוהים העמוקים מאוד מאוד, זה גדול עליי, אני לא אתפוס את זה בצורה שלמה, מסודרת, עד בוריו. אבל אני בכל זאת עוסק בזה. אז אתה חושב שאני עוסק בזה מתוך חוצפה וגאווה, ושאני רץ למקום שלא שייך אליו, אלא אני עוסק בזה מרוב שאני מתאמץ. אני אומר, מה שאני כן יכול, אני אשקיע שם את כל המאמץ להשיג את הקצת שכן בן אדם יכול. אז זה מרוב מסירות ומזריזות והשתדלות, זה לא מגאווה. וכן נאמר אנחנו, כי צריך אדם שלא יהרוס לזה העניין העצום הנכבד מתחילת המחשבה, בלתי שירגיל עצמו בחוכמות ובדעות ויזקק מידותיו זיקוק רב, וימית תאוותיו ותשוקותיו הדמיוניות, וכאשר יבין הקדמות אמיתיות וידעם, וידע דרכי ההיקש ועשות המופת, וידע אופני השמירה מהטעות השכל, אז יקדים לחקירה בזה עניין, ולא יגזור בתחילת דעת שיעלה בליבו, ולא ישלח מחשבותיו תחילה וישליטם להשגת האלוה. אבל יבוש וימנע ויעמוד, הוא יתבייש וימנע ויעמוד עד שיעלה ראשון ראשון. הוא לא ירוץ קדימה, הוא לא יתאפס מהר, אלא הוא יתבייש, הוא ימנע, הוא יעמוד, מהבנה של... ואחר כך הוא יעלה ראשון ראשון. לפי הסדר, מדרגה מדרגה, אחד אחד. לא שתיים שתיים, לא לקפוץ מדרגות, אלא קודם מדרגה ראשונה, אחרי זה שנייה, אחרי זה שלישית, כל שלב בסולם, אחד, לפי הסדר, אחד אחרי השני. ועל זה נאמר, ואסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל אלוהים. זה במעמד הסנן, לא, לא חשוב, זה. הוא מחובר למה שיורה עליו ונראה מפחדו להסתכל באור הנראה. משה הסתיר, הוא פחד מדירות את האור. לא שאלו ישיגו העיניים. מה שכתוב, אסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל אלוהים, זה לא כמובן שיסתכל בעיניים וראה, וזה מה שהפחיד אותו, אלא להביט, ירא מהביט אל אלוהים, הביט אל אלוהים זה כוונה ללמוד בשכל השגות של מעשה מרכבה, של חוכמת האלוהות, אז מהשגות האלה, מהלימוד הוא פחד, לא שהוא ראה משהו בעיניים והמראה הפחיד אותו, אלא הלימוד הפחיד אותו. לא ש... כן, ושובח לו עליו השלום הדבר הזה, והשפיע עליו האלוה ידבח מטובו, מה שחייב לו, מה שחייב לו, סליחה, שנאמר בו, הוא תמונת השם יביט, והמצחו חכמים זל, כי זה גמול להסתירו פניו תפילה, מהביט אל אלוהים. זאת אומרת, הוא הסתיר פניו מהביט אל אלוהים, הוא פחד ללמוד את חוכמת האלוהות, ובגלל שהוא פחד, הוא זכה כן ללמוד, ועד שהוא הגיע לתמונת השם יביט. אז צריך פה להבין מה מדובר. בסדר, זה הענווה, הוא מבין שהוא לא יכול לרוץ לשם, הוא לאט לאט עולה, אבל מה העומק של זה? מה קורה פה? אם נגיד באדם רץ בהשגת אלוהות, והוא לא הולך ראשון ראשון, אז אני חושב מוכשר, אני חושב שהשכל שלו זריז, שהוא חריף, וכאילו, מה, נגיד, אם הוא הבין, אז הוא מתקדם מעלה, אז אם הוא הבין מהר, אז הוא מתקדם מעלה מהר, הוא רוצה כבר להתקדם, אז זה לא בהכרח שהוא מדלג על דברים חשובים. זה בדרך כלל עובר באנרגיה של אני מתאווה, אני משתוקק, אני רוצה, אני רץ לשם, אני מטפס, אני קופץ 5 מדרגות בבת אחת, כי אני כבר קצר רוח, אני רוצה להגיע להבנה, לאלוהות, אני נחשף אל אלוהים. אז אומרים לי, אבל יש הקדמות שאתה צריך לדעת. אתה צריך שזה לך מסודר, שזה לך ברור, שלא תדלג על ידיעות, על הבנות, על תפיסות שהן חשובות בשביל כבסיס להמשך, כי אם דילגת להם, כשתגיע להמשך, אז אתה תשתבש, כי חסר לך ידע. אז אני אגיד, בסדר, אני לא אדלג על כלום. תן לי מפה, תגיד לי כל מה שצריך ללמוד. הוא אומר, דרכי היקש, אני אלמד דרכי היקש. אני אבחן על זה, אני אקבל ציון 100. עשות המופת, אני אלמד דרכי עשות המופת, אני אבחן, אקבל 100. דה בעל פה. אופני השמירה, הוא מדבר פה על הספרים של אריסטו. יש לאריסטו ספרים על לוגיקה, על חוכמת ההיגיון, הם כולם ביחד מקובצים בקופץ שקוראים לו אורגנון, שחוכמת ההיגיון, מלאכת ההיגיון, זה נקרא בעברית של מאה ביניים. אז יש שם את הספר של דרכי ההיקש, וספר שעשות המופת. זה הלוגיקה, לא לוגיקה, אנליטיקות ראשונות, אנליטיקות שניות, יש שם ספר ההטעיה, זה לא משנה, זה שמות של ספרים, מהספרים של אריסטו, חוכמת ההיגיון. אז יקדים לחקירה בזה עניין. היום אני לא למדתי את כל הספרים כמו שצריך, כי למדתי בבית ספר, וכאילו מתמטיקה, גיאומטריה, וגם הרבה שנים גמרא. ואנחנו חיים גם באיזה עולם שהלוגיקה החשיבתית היא נמצאת, אנשים יודעים, כשאתה מדבר עם אנשים, כשאתה מביע טענה, אז זה הולך הביקורת, אז די יש לנו את הכלים של חשיבה הגיונית, מסודרת, מדויקת, טיעון, במיוחד הגמרא גם נותנת את זה. עכשיו, בגמרא זה שם עוד דיוק בקושייה, בתירוץ, מהטיעון, מהתשובה, ומדייקים את זה שזה יהיה מסודר בשכל, אז הרגשתי שיש לנו איזה תחליפים לדברים האלה, אז אני קצת התעצלתי בזה. אבל אנחנו לא באים מהלחוש בשדה עם החמור ולא יודעים כלום, כאילו, למדנו בצלו, יש לנו איזה בסיס. זה פשוט חשיבה הגיונית, מסודרת. אז בסדר, אז יש דרכי הקש, עשות המופת, אופני השמירה מהטעות השכל. אז בסדר, כל הדברים האלה תביא לי, אני אלמד את הספר של אריסטו בעל פה, אני אשלוט בזה ישר והפוך, אני בחן הזה אקבל ציון 100, אני אהיה פרופסור לזה, טיק טק, אני מתקתק את זה, יש לי שכל חריף מאוד, אני גאון, יש לי IQ מאוד גבוה. אני אוכל את הספרים האלה, אני אדע אותם מצוין, ואני רץ קדימה, אני לומד אותם מהר, צ'וק 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 צ'וק, אני רץ, אני רוצה כבר לגמור את הספרים האלה, להגיע לאחרי זה, להתחיל עם מה שבאמת מעניין. אז אני, כן, אז אני לומד לפי הסדר, את כל השלבים בסולם רץ בהם, אבל אני לא מדלג על כלום, לא חסרה לי שום ידיעה, כל מה שצריך ללמוד אני לומד. אבל אני לומד בכזה, נו יאללה, לגמור, להתקדם, גמרתי, נעבור למה שעוד יותר, זה תפס. אז יאללה, כבר נגמור עם המורה נבוכים האלה, נתחיל עם עוד האריזה, וכאילו. אז הוא אומר, לא, אתה רץ, אתה הורס, אתה לא עושה טוב, לא ככה עובדים. הוא אומר, מה משה? משה פחד, התבייש, נמנע, עמד, התחיל מנרגיה כזאת, קודם כל הוא נבעל, הוא בכלל הסתיר פניו, כאילו, הוא התבייש, ואז מהבושה, לאט, הוא לא רץ, לא הרס, הוא לא התפרץ, הוא כאילו, יש פה מדרגה, אני מקבל רשות, אפשר, טוב, אני אעלה עליה, בוא נראה אחר כך מה, יש עוד מדרגה. טוב, אני כבר עשיתי מדרגה אחת, אז יש פה מדרגה, אני אבקש רשות, אני אתבייש, אני מפחד, אני אמנע, אני אעצור, חכה, טוב, עוד מדרגה. זה אנרגיה כזאת, והוא לא, אז מה, כאילו, מה שאני בא להגיד, שהבעיה פה לא שאתה מדלג על חומר, לא זה הנושא. זה נושא הגישה הפנימית, אבל מה, הוא לא אומר שזה רק נושא של ענווה וגאווה. גם אם כן זה נושא של ענווה וגאווה, אז מה, למה זה כל כך תלוי? כאילו, למה אם אני אלך בגאווה אני לא אגיע, ואם אני אלך בענווה אז כן, למה זה תלוי? איך זה בדיוק עובד הקשר בין ההשגה לענווה? הוא גם לא... טוב, הוא לא אומר בפירוש שרק זה הנושא. כשהוא מדבר על אריסטו, הוא אומר, אל תחשוב שזה בא מעזות או שאני משתבח או מתפאר, והורס לדבר במה שאני אדיעבה, זה לא מגאווה כזאת, אבל זה לא בדיוק גאווה. זה שחוסר סבלנות, התפרצות. אבל ראוי שיחסהו לזריזות והשתדלות. הוא אומר, אני כן עובד קשה, אני משקיע הרבה אנרגיה, אני משתדל, אני מתאמץ, אני זריז. אני לא עצלן, אני לא עושה את זה ככה על מי מנוחות, אני משקיע פה את כל הכוחות שלי, וזה כן בסדר. כאילו, הוא אומר, יש את החוצפה, את הגישה של חוצפה, של עזות, של התפארות, והגישה שעומדת נגד זה, זה זריזות והשתדלות להגיע לאמת, אז שזו הגישה כן נכונה. אז הוא לא מגדיר אותה כענבה, ובטח לא כהתמהמהות, בזבוז זמן, אני לאט לאט, יש את כל הזמן בעולם, לא, יש פה כיסופים, יש פה עבודה קשה, יש זריזות והשתדלות, הוא כן מתאמץ. אז מה בדיוק ההבדל בין שני הגישות האלה? אז הוא מדבר על מידות, אבל הוא לא מפורש על גאווה וענווה, איזה בדיוק תאוותיו ותשוקותיו הדמיוניות, איזה בדיוק, מה זה קשור, יש כאן, צריך מאוד להבין פה. אני אמשיך לקרוא ונראה. כאילו, הוא אומר, הוא לא יגזור בתחילה דעת שיעלה בליבו, ולא ישלח מחשבותיו תחילה והשליטם להשגת אלא, הוא מצייר פה ציור מאוד ציורי, שהוא עולה בליבו דעת ואז הוא גוזר זה ככה, וגם הוא משלח את מחשבותיו תחילה והשליטם להשגת אלא, כאילו סוסים מתפרצים, כאילו יש לו איזה סוסים, הוא שולח אותם לפניו, רוצו קדימה, וישליטם להשגת האלוה, תשתלטו על הנושא, תשתלטו על הסוגיה, תשתלטו על החוכמה הזו, רוצו כאילו סוסי השכל, אז הוא אומר לא, לא ככה, אלא יבוש וימנע ויעמוד, עד שאלה ראשון ראשון, אבל גם כשהוא עושה יבוש וימנע ויעמוד, עדיין זה בזריזות והשתדלות להמציא את האמת, זה לא שהוא לא זריז ולא משתדל, הוא כן זריז ומשתדל, אבל הוא עושה את זה בדרך הזאת. טוב, נראה, אני אמשיך לקרוא, נראה, כאילו, מה יש פה? אמנם אצילי בני ישראל, הם הרסו ושלחו מחשבותם, והשיגו, אבל השגה בלתי שלמה. ולזה אמר עליהם, והראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. ולא אמר והראו את אלוהי ישראל לבד, אלא הוא אמר והראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. אז הוא מדייק שלא אמר ויראת אלי ישראל לבד, אלא ויראת אלי ישראל ותחת רגליו. כי כלל המאמר אינו רק לדקדק עליהם ראייתם, לא לתאר איך ראו. ואומנם דקדק עליהם תוכן השגתם, אשר כללה מן הגשמות מה שכללה, חייב זה הורסם קודם שלמותם, והתחייבו כליה. ויתר להם עליו השלום, והריח האלו עליהם, עד שנשרפו בתבערה, ונשרף נדב ואביו באוהל מועד, לפי מה שבא בר קבלה אמיתית. אז הוא אומר ככה, שלא כתוב כאן, אם הראייה שלהם הייתה ראייה טובה או לא טובה, או ראייה בדרך הנכונה או לא בדרך הנכונה, אם ככה מסתכלים או לא ככה מסתכלים. זאת אומרת, לא זה הנושא שהפסוק מדבר עליו, הוא לא בא לתאר איך הם ראו, אם ככה רואים או ככה לא רואים, אלא הוא בא רק לתאר מה הם ראו, לא את איכות הראייה, אם הם מתפרצים והורסים, או שהם נמנעים ומתביישים והולכים לאט לאט, לא זה הנושא כאן, שהפסוק דן בו, הפסוק רק אומר, מה הם ראו? דקדק עליהם תוכן השגתם. מה ראיתם? לא איך הפעולה שעשיתם בשביל לראות. אבל התוכן השגתם זה תוכן שהוא, יש פה בעיה. כי מעשה לבנת הספיר זה החומר הראשון. זה כתוב, יש בחלק א' בפרק כ"ח הוא מדבר על מעשה לבנת הספיר, וגם בחלק ב' פרק כ"ו. ורואים שם שזה הנושא, שלבנת הספיר זה החומר הראשון, אני לא רוצה להיכנס כאן עכשיו לכל הסוגיה של החומר הראשון, כי הסוגיה כל כך עצומה, ולא פה המקום להיכנס אליה, לא כאן הוא מדבר עליה, אבל כאילו, דיברנו פעם על אני כל פעם מביא את זה מחדש, השיר הזה של רחל המשוררת שנקרא הכרה, והיא כותבת, בן לו היה לי ילד קטן, שחור טלטלים ונבון, לפסוע איתו בשבילי הגן, ומעט אורי יקרא לו, וכשקוראים את, אני סתם זורק אחד שורות, לא. יש שם, היא מנכיחה דמות של ילד, שממש כאילו נמצא שם. עכשיו, מה יצר את הדמות הזאת? הקרות, הגעגועים, התחושה שחסר, הכאב שאין, זה צייר את הילד, את הציור של ילד, את הילד של השיר. אז זה ההסתכלות של הצילי בני ישראל. החומר הראשון זה היעדר, זה מה שחסר. וממה שחסר מצטיירות הצורות. חסר, יש אמא שחסר לילד ומתגעגעת. אז הגעגוע מצייר לתמונה של ילד. אז הנה, הגעגוע ברא את הילד. ובמידה מסוימת זה נכון גם. אבל כאילו, אבל זה לא התחלה, זה לא השורש, זה רק השלב השני. נגיד, יש הגעגוע של החסר, החושך, ההיעדר, לא יכול לבד לצייר ציור של ילד בגלל שמתגעגע לילד, כי אני צריך צריך שיהיה איזשהו אור, שיהיה איזה חיים, שיהיה איזה אהבה, שהם החומרים שמזה נהיה הציור של ילד. אם אין מציאות, מציאות לא של עדר, לא של חושך, לא של געגוע, מציאות של יש, של אהבה מופשטת, של אור מופשט, של חיים מופשטים. אז אני אומר, יש חיים שאני לא, שהם מופשטים, אינסופיים, חיים, לא משהו ספציפי שחי, חיים כשלעצמה, אהבה כשלעצמה, אור כשלעצמו, החיבור כשלעצמו, כיחס. אין לי נגיעה בזה כי זה מופשט, אין איזה אין בזה אחיזה, זה אינסופי, זה מופשט, אין לי נגיעה, אז כואב לי. איך אני אגיע לזה? אני בחושך, כי זה כאילו, זה בפינת עין, כי זה כל כך מופשט, מה זה החיים כשלעצמם? אני רוצה לנגוע בחיים. אז החיים כשלעצמם, איפה הם? איפה אני רואה אותם, איפה אני נוגע בהם, איפה אני חווה אותם, איפה אני, אין תופס שהם קיימים בכלל. אז אם יש ילד חי, פתאום אני מרגיש חיים. אז אני צריך ילד, ומהגעגוע שלי לחיים נוצר לי הציור של ילד. אז הגעגוע מצייר לי את הילד, אבל הכל נובע מהחיים, שהם כן נמצאים, הם לא עדר, הם לא געגוע, הם לא חוסר, הם טוב, הם יש, הם אור, אבל החומר יוצר רק את האחיזה באור, לא את האור עצמו. האור עצמו בא במקום יותר גבוה. ובגלל זה זה טעות לחשוב שהחומר יוצר, החומר הראשון יוצר את הדברים. יש בפירוש הרייבד על ספר יצירה בהקדמה, זה לא הרייבד עם ההשגות על הרמב״ם, זה חכם אחר, הוא מדייק את הלשון ברמב״ם, שהרמב״ם בהתחלה בהלכות יסודי התורה אומר שהנבראים נבראו מאמיתת הימצאו של הבורא. אז השאל מה זה אמיתת הימצאו? תגיד מי הימצאו של הבורא, הנבראים נבראים מי הימצאו של הבורא. למה אתה אומר מאמיתת הימצאו של הבורא? אז הוא אומר, אמיתת הימצאו זה החומר הראשון. הימצאו זה האור עצמו, זה עצמו, זה אינסוף. ואמיתת הימצאו, המילה אמיתה מוסיפה לי שהדברים לא נבראים, זה לא באופן ישיר מאינסוף נבראים הדברים, אלא יש פה את הצמצום, את העדר, שהוא מצייר את הצורות שהן אחיזה לאור האינסופי. וזה ההיתר הזה הוא האמיתה תימצאו. האמיתה זה מלשון יש. האור אינסוף נקרא עין, הוא לא נקרא יש, כי אין שם אחיזה בכלום. הצמצום נותן אחיזה במשהו, אז זה יש. אז אמת זה מילה נרדפת ליש. האמת היא קיימת, היא נמצאת, זה המציאות, היא עומדת. אז האמת זה דווקא החוכמה שבה נברא העולם, היש מאין. אז החוכמה היא החומר הראשון. יש, כן, אני כתבתי על זה ברשימה לפני כמה ימים, לפני האחרונה כתבתי באתר על חוכמה ובינה, אז הבאתי שם הרמק מפרדס רימונים שהוא אומר ש ספירת חוכמה זה החומר הראשון, והוא גם קצת מסביר את זה. אז, וזה היש. וזה, הרבה מקומות כתוב שספירת חוכמה זה התחלת המציאות. בחוכמתה ברא את העולם, הרמב"ן מביא בסוף הפירוש של הפסוק א', שזה מהירושלמי, שעולם נברא בחוכמה, זה הבית שבראשית. אז הוא אומר, ראשית זה חוכמה. והעולם נברא בחוכמה, משם המקור. המקור הוא מההדר, כי ההדר נותן את הגבולות, את האחיזה, את הצמצום, הופך את הדברים ליש. אבל אז הצילי בני ישראל, מעשה לבנת הספיר, זה החומר הראשון, והוא מסביר בתחת רגליו של, והראו את, את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, השאלה מה זה תחת רגליו, איזה מין יחס זה, רגל בקריאה שהיא לא גשמית, אז סיבה, במעשה מרכבה הרמב"ם מפרשת, הרגליים של המלאכים זה הסיבות, שלהם. אז טוב, נעצור כאן, אבל הם הגיעו לראות את החומר הראשון, את ספירת חוכמה, את הבית של בראשית, שמפה מקור כל המציאות, זה הם השיגו, והם חשבו שזה הבורא, והם לא ראו שיש את האור אינסוף, את האלף, שמעל זה, שזה המקור של הדברים, את זה הם לא ראו. אז המאמר, אז אם היה כתוב יראו את אלוהי ישראל וזהו ונקודה, אז הייתי אומר שהם ראו את המקור, את מה שמעל החוכמה, את היתר, את האור אינסוף, אבל זה שהוא מוסיף את המילים ותחת רגליו, אז הוא אומר לו, הם לא, הם ראו את החומר הראשון, את התחת רגליו, את הלבנת הספיר, זה מה שהם ראו. ולא יותר מזה, זה תוכן הראייה. אז הוא מלמד אותנו מה תוכן הראייה, ומזה אנחנו נבין את האיכות של הראייה. הוא אומר, הפסוק לא מדבר על הגישה שלהם, על זה שהם הרסו ושלחו מהר ורצו לטפס, על זה הפסוק לא מדבר. הוא רק אומר, מה הייתה המסקנה שלהם, מה הם הוציאו, מה הם ראו, מה התוכן הראייה? אז הוא אומר, הם ראו את זה. אז הוא אומר, אם אחרי כל מה שהיה להם לראות, כאילו, אחרי כל המאמץ שלהם לראות, גם המסקנה שהם חזרו איתה, שזה האלוהים שהם חזרו בו, אז מהטעות הזאת אנחנו מבינים למה הם טעו, כי כל הגישה שלהם הייתה לא נכונה, כי הם התפרצו. כאילו, הפסוק אומר שהם טעו. הרמב"ם אומר, אני אגיד לך למה הם טעו, כי הם התפרצו והם לא הלכו לאט לאט. הוא אומר, הפסוק אמר את תוכן השגתם, אשר כללה מן הגשמות מה שכללה, שהם בעצם הגשימו את הבורא, חייב זה הרסם קודם שלמותם. זה תוצאה מחויבת מהגישה שלהם שהם הרסו, הם רצו. הם לא נמנעו, התביישו ועמדו, אלא הם רצו קדימה. זה, מהריצה הזאת התחייבה הטעות שלהם. למרות שהם היו חכמים שלמים, והם היו, כן, אדם בני אהרון, והתחייבו כליה, והייתה להם, והתחייבו מוות, ומשה התפלל עליהם, והעריך, הקדוש ברוך הוא העריך פה, אבל בסוף הם נשרפו, ונדב ואביהו, זה היה בכלל זה. אז, ואם היה זה בדינם, כל שכן בדיננו אנחנו, הפחותים. תכף נראה את הכליה הזאת, הוא מסביר אותה יותר, יש, אני רוצה לקרוא אחר כך כמה, אם נספיק, אני לא יודע אם היום, כמה שורות מפרק למד ב', שהוא מדבר על אותו נושא, הוא מדבר שם גם על ארבעה נכנסו לפרדס, ורק הרבה עקב יצא בשלום, אז הוא מסביר שם, הוא מסביר שם מה קרה לאלישע בן אבויה, שהכליה היא מונחת בדבר עצמו, זה לא עונש חיצוני, שעשית משהו רע, נו נו נו, תקבל עונש שלה, זה עצמו מחלה את האדם. ואם היה זה בדינם, כל שכן בדיננו אנחנו הפחותים, ואשר למטה ממנו, שצריך לכל אחד ממנו שיכוון ויתעסק בהשלמת ההצעות והבנת ההקדמות המתארות להשגה מטומאתה, שהיא הטעויות, הטומאה של ההשגה זה הטעויות. אז הוא אומר ככה, אנחנו, אי אפשר בכלל לדבר כמה אנחנו יותר קטנים מנדב ואביהו בני אהרון, אין בכלל, כאילו, יש... מספרים שרב חיים סולובייצ'יק שאל את התלמידים שלו, מה היה קורה אם היינו פוגשים את דוד המלך? אז אמרו כל מיני דברים, אז הוא אמר, לא, אתם בכלל לא בכיוון. ברגע שהוא היה מתגלה כנקודה, כחוד של סיכה בקצה האופק, היינו נשרפים. בכלל לא היינו מתחילים לראות אותו. אז אין בכלל, כן, שאלו אותי פעם, כאילו, מה, אז אסור להתייחס לדוד המלך כדמות שהוא חשק בבת שבע, וכל מיני דברים אנושיים, כאילו, כזה פער בינינו, אז זה לא סותר, זאת אומרת, יש את הסיפור על גוליבר במדינת הליליפוט של הננסים, אז הם ננסים והוא גוליבר, הוא גדול כפול אלף מהם, ועדיין הוא בן אדם והם בן אדם. זה לא סותר, הוא רק יותר גדול, זה לא אומר שהוא לא בן אדם, אז ההסתכלות היא אחרת, יש פה גדלות ענקית, אז צריך לשים לב שכשזה בגדלות זה שונה, זה מבט אחר, זה קורה אחרת, זה לא רק התנות שלנו, אבל זה לא סותר שיש פה גם אנושיות, רק ענקית, אנושיות זה לא סתירה לקדושה, לגודל, אדם הראשון, הוא היה בן אדם, הוא היה אנוש, כמונו, רק הוא היה גלגל עקב עם אחרי גלגל חמה, היה לו אור מעקב יותר מהיר מהשמש. עדיין זה לא אומר שלא בן אדם, אבל זה לא גם שאני אתן לו צ'פחה וגיד מה נשמע, כאילו, בכל זאת ההבדל גם עושה. אז הוא אומר אבל, שאם כל ההבדל הזה, אנחנו צריכים להיזהר, כל שכן שמהטעויות שלהם אנחנו צריכים להיזהר, כי אנחנו, אם הם טעו, כל וחומר שאנחנו יכולים לטעות, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להצליח. גם שם בפרק למד ב' הוא אומר שזה שרבי עקיבא נכנס לפרדס ויצא בשלום, אומר גם אנחנו יכולים. בלי קשר למדרגה שלנו, זה כל אחד בגודל שלו ובמדרגה שלו, אם הוא הולך בדרך הנכונה, אז הוא יכול לצאת בשלום, ואם לא, אז לא. וכמו שזה אצלם הגדולים, זה גם אצלנו, ואני לא צריך להיות גדול כמו רבי עקיבא בשביל להצליח, ולא צריך להיות כמוהם בשביל לא להגשים. אני יכול, עם הקטנות הזערורית שלי, גם להיכנס לפרדס ולצאת, גם לא להגשים. רק שכל שכן שאני צריך עוד יותר לפחד מהטעות, כי אם הם טעו, אז בטוח שאנחנו יכולים לטעות. והוא אומר שאנחנו צריכים, כן, הוא מדבר בהשלמת ההצעות והבנת ההקדמות, שהם מתארים את ההשגה מתאומתה שהיא הטעויות. אז אני אמרתי קודם שזה לא הנקודה של להחסיר חומר. מהשלמת ההצעות והבנת ההקדמות, זה אם אני לא אשלים אותם, אז יחסר לי חומר ואחר כך הוא ישבש אותי בהמשך. לא רק זה הנקודה, כי הוא אומר שהנקודה זה לרוץ קדימה, אז אפשר לרוץ קדימה בלי להחסיר חומר. ובכל זאת תולה את זה כן בהצעות והקדמות. תכף נראה, יש קצת בפרק למד ב' שהוא יותר מבהר את העניין הזה, מה הקשר? אם הנושא פה זה רק האם אתה רץ או אתה הולך מתבייש לאט לאט, אז זה לא נושא של השלמת אם יחסר לך חומר או לא, לא זה הנושא, זה הנושא אם אתה רץ או הולך, אז, אבל כן הוא אומר שצריך להשלים את ההצעות ולהביא את הקדמות, כאילו משמע ש... הפחד הוא שאחר כך יחסר לך איזו הקדמה של, שדילגת ואפשר. אז שאלה פה מה בדיוק קורה, נראה אחר כך בפרק למד ב' זה קצת יותר מבואר. נראה את זאת בהמשך. ואז יבוא להביט אל המחנה הקדוש שלו, אחרי שהוא עשה את ההקדמות והצעות. כאשר אמר, וגם הכהנים הניגשים אל השם, התקדשו, פן יפרוץ בהם השם. אז הם צריכים להתקדש, זאת אומרת, לגשת עם הכנות. פה גם רואים שזה לא נושא של לפספס חומר שיש בהקדמות, ואני לא התעכבתי מספיק על הקדמות, אז חסרות לי ידיעות או הבנות. זה לא נקודה, כי רואים את זה בכהנים. כהנים זה לא נושא של לימוד בכלל. הכהנים רצו לרוץ בהר סיני, לרוץ קדימה, לטפס. אז הייתה עזרה, אל תרצו לעלות, אל תרוצו, יש גבול, תעצרו, אל תרוצו, אז, והם היו צריכים להתקדש שלושה ימים קודם, אז רואים שמדובר פה על הגישה, תתקדש שלושה ימים, תתכונן, כאילו, אל תרוץ, תחשוב עד איפה מותר לך, תגיע עד לשם, אל תעבור את הקו הזה. אז רואים פה את האנרגיה, את ה... לא מדייק אנרגיה, את הגישה, את ה... אז הוא אומר שזה הנושא, אז זה לא נושא דווקא של... שלא יחסר לך ידיעות בהקדמות שאחר כך יהיו חסרות, אלא... תכף נראה למה הוא מתעכב בנושא של הקדמות דווקא. הוא כבר, כי הייתי יכול להגיד מה זה קשור להקדמות, יש פה מסלול של לימוד, לומדים, יש סדר, אז הוא אומר, כל ההתקדמות שלך בכל הסדר של הלימוד, גם בהקדמות וגם בתוכן עצמו, אל תרוץ קדימה, תתקדש, תהיה כמו משה שעוצר, שזה, למה הוא... לוחץ הנקודה של הקדמות דווקא. נגיד הקדמות זה ללמוד דרכי ההיקש ועשות המופת, שזה מאוד משעמם. האמת שהסיבה האמיתית שלא למדתי את זה כמו שצריך, כי זה ממש משעמם בעיניי. אז אני אומר, אני רוצה כבר לגמור עם זה, ולהתקדם מה שמעניין, לתוכן. כן, אז הוא יכול להגיד, בתוכן עצמו, אתה לומד את התוכן הכי עמוק, לא יודע, אתה לומד עכשיו ספר של האריזה, תלמד לאט לאט, בבושה, בהימנעות, אתה הולך פה בארמון של המלך, בזהירות, כל צעד, לא, אל תרוץ פה כמו איזה סוס משולח. כאילו גם בתוך הארמון עצמו, אתה יכול ללכת בכזה, כמו משה שירא יסתיר פניו מהבית אל אלוהים, אז אתה יכול לרוץ כמו סוס. זה לא קשור לנושא של הקדמות או לא הקדמות. גם כתוב, אסתר משה פניו, כי הרי מהבית אל אלוהים, זה פה הוא כבר הביט על, הוא היה מול האלוהים והחל, כאילו ההשגה שלו בדת אלוהות כבר הייתה לא בהקדמות, הוא לא היה פה בלוגיקה או בגיאומטריה. אפלטון אמר שמי שלא למד גיאומטריה שלא ייכנס לבית המדרש. אז משה כבר לא היה בגיאומטריה או בלוגיקה או בדרכי ההיקש, הוא כבר היה בהסתכלות על האלוהות, ושם הוא הסתיר פניו והוא פחד. אז זה לא, למה הוא קשר את זה להקדמות דווקא? אז נראה, הוא אתה מדבר על זה בפרק למד ב' ונתקדם, אז אני רק מעלה את זה כשאלה. טוב, נגמר הזמן, בסדר, בעזרת השם בפעם הבאה נגמר פה, נקרא קצת חלק, רק חלק קטן מפרק למד ב', איפה שהוא מדבר על רבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום, ואלישע בן אבויה שניזוק, אז הוא אומר שם דברים שממש בעניין הזה, ואחר כך קצת ננסה יותר להיכנס מה באמת קורה פה, ואיך זה מחובר לפרק ד' ואיך זה מחובר לשבירת הכלים והתיקון של שבירת הכלים. כי הוא מדבר, אמרנו שבפרק ב' זה שבירת הכלים, ובפרק ג' הוא מראה מה התוצאות של שבירת הכלים שאפשר להשיג בדרך של תבנית ובדרך של תמונה, ופרק ד' שזה הספר, זה התיקון כבר. זה התיקון של שבירת הכלים. אז איך זה, איך זה מדבר על התיקון? אז כאילו קודם צריך יותר לראות מה כתוב פה, מה התוכן של הפרק ד' ו-ה' וקצת מפרק למד ב', ואחר כך, אחרי שרואים מה כתוב פה, אז רואים את זה במבט הכללי, איך זה מתחבר לשבירת הכלים וזה. זה בטח יקר יותר משיעור הבא, אולי עוד שניים או משהו. אבל זהו. בסדר. בעזרת השם. אם אני רואה שיש פה, יש פה משתתפים חדשים שאני עוד לא מכיר בדיוק. כן, אשרי. אפשר לשאול אם רוצים. כן, כן. אשרי, אני שומע. רצית להגיד משהו? אני לא שומע אותך ברור.
לא יודע אם אפשר.
מה?
שומעים טוב?
אולי תתקרב למיקרופון? אני שומע אותך ממש לא ברור.
אני אומר, מה שכתוב, אולי אמרנו את זה, אבל אני שואל, אני מסתכל עכשיו על הפסקה השנייה, שהוא כותב, ימית אבותיו, שהוא כותב הדמיוניות.
אם אמרנו את זה, זה מצוין, כי צריך לחזור, לא להגיד פעם אחת. כן. כל הלימוד זה רק שאומרים עוד פעם.
זה שיעור בשבילי ממש, שיעור שאני צריך לחזור עליו יותר מהרגיל, כאילו, להשריש אותו, כי מרגיש כזה. אז אני חושב, רציתי לשאול, אם אפשר להגיד, או אם אמרנו את זה גם, שוימית אבותיו את שוקותיו הדמיוניות, אני בהתחלה הבנתי שזה כאילו על ההכנה הנפשית של, של כאילו, של תיאור נפשי וכו', ועכשיו שאני קורא את זה שוב, אחרי הפרק שלמדנו, אז כאילו, אולי זה גוף המדבר על, התאוות שלו להרוס, להרוס לה, להתעלות.
כן, כן, ברור שאת זו מדבר, זה לא, הוא לא, זה לא, הרמב״ם זה לא רצפטים, זה לא ספר מוסר, זה לא ספר עבודה, זה לא ספר הדרכה לעבודת השם, אלא לעבודה הפסיכולוגית. הוא אומר את עצם הדברים, את התורה איך שהיא. אז כשהוא מדבר פה, זה לא שצריך קודם לעשות איזו התארות או איזו שבירת מידות, ואז, אלא זה שייך לעצם הדבר, זה עצמו ההריסה הזאת. אנחנו אמרנו שאנחנו עוד רק על פני השטח, רק נגענו בנושא הזה של מה זה לרוץ, מה זה הריצה הזאת מול העמידה הזאת, מה קורה פה בכוחות הנפש. לכאורה הריצה יכולה להתפרש גם ככיסופים, כמבקש אמת, מבקש אלוהים, נחשף לאלוהות, יש קודש, רוצה לצאת מבור החומריות, להגיע לאור, אז הוא רץ, כי קבור בחומר חשוך, ואני רוצה לאור, אז אני רץ לשם, כי אני נחשף. מה כל כך פסול בריצה כשלעצמה? מה יש ביתיות הזאת שהוא כל כך חשוב, שהוא כל כך בסיסי? זה לא בכך ענווה, זה ההימנעות הזאת, למה זה כל כך, זה מעצם העניין, זה לא, אולי אני אעשה ספוילר קצת, כאילו, מה שמדברים כאן זה על זיווג, זה על יחס, זה כל הנושא מההתחלה, מפרק א', הצלם, זה הכל על ה... זיווג זה גם מושג מופשט שהוא מתחיל מאהבה, זיווג כמושג מופשט, אחר כך רק נגזר מזה בין א' לב', בין זה לזה. מה שהאריז"ל אומר שהמציאות התחילה מאור אין סוף שהתפנה בפנים ממקום פנוי, אז היא זה אותו דבר שהמורה נבוכים, זה כתוב באריסטו, במטאפיזיקה למדה, שהקדוש ברוך הוא משיג את עצמו, והשכל המושכל והמשכיל, השכל והמושכל הם אחד. הוא אומר גם שכשאדם משיג צורה בשכל בפועל, אז יש אחדות השכל המשכיל והמושכל. והקדוש ברוך הוא אומר שהוא משכיל את עצמו באחדות השכל המשכיל והמושכל, לא שייך שהוא משכיל משהו מחוץ לו, אין, מבחינתו אין שום דבר מחוץ לו, הוא אחד. אז מה זה שמשכיל את עצמו? הרי לכאורה זה לא שייך בכלל. אנחנו אומרים כאילו, מטשטשים את זה בניסוח, אומרים הוא משכיל את עצמו. כאילו משתמשים במילה הוא ואחר כך במילה עצמו, שיהיו שתי מילים שונות, אבל זה לא שתי מילים שונות, זה כמו שתגיד, הוא משכיל את הוא, או עצמו משכיל את עצמו, הרי הוא ועצמו זה מילים נרדפות פה, אז הוא משכיל את הוא, זה כאילו העין רואה את עצמה, אבל הוא לא רואה את עצמו, הוא לא משכיל את עצמו, הוא פשוט הוא, זהו, נקודה, נגמר, הוא אחד, אחדות פשוטה, בלי מורכבות כלל, אז להשכיל, הפירוש הבסיסי של המושג להשכיל זה משהו, משכיל משהו אחר, צריך שניים, יש משכיל ומושכל, משהו מסתכל על משהו, משהו רואה משהו, משהו משיג משהו, יש פה איזו שניות מובנית, אם אין בכלל שניות, אז אין השכלה, אין ידיעה, אז הדבר הוא הומוגני, הוא גוש אחד, הוא מקשה אחת, או פשוט, אין בו מה להשכיל, הוא יודע כבר הכל מראש, כאילו, אין משיג, כאילו, יש פה זה משהו בין שניים, אז אמרנו שהתחלת הבריאה זה גילוי, כאילו, החכמים משיגים שהמציאות היא מופשטת, והמון משיג את המציאות בחומר, במוגבל, וההשגה המופשטת של חכמים היא לא גילוי של א' שמגלה את עצמו לב', כי א' זה כבר מוגבל וב' זה כבר מוגבל, אלא המוגבל קיים רק אחר כך, קודם קיים המופשט שזה הגילוי של עצמו. גילוי כגילוי, זה מאוד קשה לתפוס, הרמב"ם אומר, זה כבד מאוד, זה קשה מאוד לכוחות התפיסה שלנו, אבל זה ככה. אז הגילוי כשלעצמו הוא שניות כשלעצמה, זה לא שיש שניים, שאחד ועוד אחד ואז נהיה שניים. זה יחס, גילוי זה, 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 זה אופן של יחס, וזה יחס כשלעצמו, לא בין דברים מוגדרים, א' מתייחס לב', זה פה מאוד קשה לתפוס שיחס יכול להיות כדבר מופשט, בלי משהו מוגדר שהוא א' שמתייחס למשהו מוגדר אחר ב', אבל אם אנחנו הולכים עם ההשגה שלנו, שקודם כל חייב שיהיה א', ב', ואז הם מתייחסים, אז אנחנו מיד מגשימים, אז יש כבר שתי אלוהות. זו הגשמה גמורה, אלוהים כבר לא אחד. מאוד קל ליפול פה. אבל אז הגילוי כשלעצמו מופשט לו, א' מגלה לב', אז זה גם לא ש... א' משיג את ב' או משכיל את ב', יש השכלה כשלעצמה, והשכלה כשלעצמה זה הגילוי כשלעצמו, וזה היחס כשלעצמו, וזה האהבה כשלעצמה, וזה הזיווג, והזיווג יש בו את השניות עם האחדות, עם הפתרון שלה, שעזק המוות אהבה, זה התבטלות מוחלטת ואחדות מוחלטת, זה עוד פעם, זה לא נכנס לכלים שלנו שתופסים את הכל כדברים מוגדרים, סבורים בתבניות. אז הזיווג של ההשגה השכלית הוא בדרך של זכר ונקבה, שהנקבה זה אלא משל עצמה כלום. היא תופסת את העינות המוחלטת של עצמה, וזה הדביקות שלה, זה התשוקה שלה, זה המים נוקבין. העולם מחזיר את עצמו כנקבה לבורא, ונקבה זה כמו אור הירח, שאין לו אור משל עצמו, הוא רק מקבל. אין לו שום דבר משל עצמו, הוא מקבל מוחלט, הוא ריק מוחלט, והוא משתוקק ליש, כי הוא אין. כאילו, זה התמצית האידאית של הזיווג של נקבה מהצד שלה, שהיא באה לקבל, אני כלום, אני רק מקבל, רק מקבל, כלום אני. וזה הכיוון של התיקון לשבירת הכלים, וזה הזיווג של השכל. זה, שכל זה תשוקה, נחמד העץ להשכיל. והתשוקה היא באופן הזה, של אין לו משל עצמו כלום. זה על השכינה נאמר, אין לו משל עצמה כלום. היא רק מקבל. אז זה הנקודה פה, שמשה נעצר, התבייש וזה, הוא אמר, אני רק מקבל, אני לא לוקח. לקחת זה אומר שיש אותי, יש לי אני, יש לי איזה אגו, יש לי איזה אני רוצה, אז אני בא ואני לוקח מה שאני רוצה, אני עושה את פעולת הלקיחה, בגלל שלי יש רצון, אז אני בא עם הרצון שלי, שמניע אותי לפעולת הלקיחה שלי, כי את זה אני צריך, את זה אני רוצה, לזה אני מתאווה, ככה אני עושה את הזיווג, אבל מה שאומר לא, אני נקבה, אני לא זכר, אני... אין לי משל עצמי כלום, אני רק לי, אני לא לוקח, אני מקבל, הקבלה באה מזה שאני ריק, ואז אני מקבל את, לא את אני, אין פה אני בכלל, האגו, אני בטל, ואז הזיווג הוא בדרך של, שאין לו מעצמה כלום לנקבה, וזה השכל, זה התיקון של השכל. וזה פה ההבדל, זה הריצה, זה יש פה את האני. והביטול האני, זה הזיווג שהוא התיקון, שהוא באמת, הוא יוצר את אחדות המשכיל והמושכל, גם כשאדם משיג, לא רק שהקדוש ברוך הוא משיג את עצמה. אדם נכלל באותו גילוי מופשט, שהתחיל באלוהות עצמה, בצמצום עצמו. הקדוש ברוך הוא משכיל את עצמו, זה בעצם האינסוף, זה היחסים בין האינסוף לעיגול הפנוי, שעוד פעם, זה לא שני דברים, זה כל כך קשה ליפול בזה, כל כך קל ליפול בזה, כל כך קשה להימנע מליפול בזה, שהעיגול הריק והאור אינסוף זה לא שני דברים, זה, כי אין, באלוהות, אנחנו עוד לא, עוד אין דברים בכלל, אין הגדרות, עין זה לא דבר, זה, זה, אנחנו תופסים דברים רק מוגדרים, רק שיש משהו. אור אינסוף זה לא משהו, זה לא מוגדר, אז זה גם לא, אז גם זה לא שניים, אי אפשר לספור את זה כאחד ושניים. טוב, זה, 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 זה מקומות שקל ליפול בהם, כן, אבל, אבל זה, זה, זה בסוף, כאילו, כשעוד נלמד עוד קצת, אז נראה שזה פה, אז זה גם יעמית את, מה שאת אומר, יעמית את תשוקותיו, את אהבותיו הדמיוניות, זה בעצם הלימוד להיות מקבל, שזה זה עצם החוכמה, זה לא תנאי לחוכמה, זה עצם החוכמה, זה, זה, זה הזיווג עצמו, והחוכמה היא זיווג, היא לא רכישת ידיעות לעצמי שאני אגדל, אלא... זה התבטלות.
זה ממש, זה כאילו, זה כאילו ממש, בתפילה יש גם התבטלות, אבל פה זה ממש כאילו ההפך של התכונה של האיבר הזה, השכל הגשמי יותר, כאילו, תבקש ממנו לעשות תכונה הפוכה.
אתה גורר אותי פה לכל המשך. יש לי משהו. מה שאתה שואל זה מה שנלמד, בעזרת השם, זה הנושא של ה... נלמד יותר את הפרק ונראה ב...
צריך להעמיד את התשוקות שלי ואת התאמה שלי.
כן, אז זה מה ש... זה מה שאכן לדבר עליו, אז נגיח. אני קורא רגע מה שכתבת. אתה שואל על הלימוד של היוונים מתמטיקה, אז לא, פיתגורס, שלמד מתמטיקה או למד קבלה או לא למד מתמטיקה, רואים בכתבים שלו, יש... הרבה מהתורה שלו משוקע באריסטו. אריסטו אומר פורש, שזה, הוא מדבר על הפיתגוראים, אז הוא מדבר שם על מספרים אידאים, ולא על מספרים... אריסטו אומר שאצל הפיתגוראים, זה במטאפיזיקה בספרים מם ונון, בשני הספרים האחרונים. הוא אומר, אפשר להסתכל על ספר שלוש כסופר שלוש יחידות. ויש סוג אחר של מספרים, שמספרים אידאים, שברובד אחר של המציאות, ששלוש זה תפיסה, זה כאילו אברהם, יצחק ויעקב, אז אברהם זה אחד, יצחק שניים, יעקב שלוש זה הכוונה, אחד זה ההתחלה, זה החסד, שתיים זה השניות, זה הכוח של הגבול, ושלוש זה האיחוד ביניהם, זה כל מספר הוא רעיון, הוא תפיסה, הוא לא אומר כמה יחידות יש, אלא זה כמו, זה בעצם הספירות. יש ממש הקבלה, יש תלמיד של פלוטינוס, הרבה שנים, הרבה מאוד שנים אחרי פיתגורס, הוא כתב על פיתגורס, כנראה היה לו מסורות בעל פה, קראו לו ים בליחוס. אז רואה שהוא מביא מסורות מפיתגורס, זה ממש... ממש מזכיר את הקבלה. מדברים שם על השש, שזה כמו ששאלים של השושנה, והשלמות של בזה, והשביעים, וכל הנושאים האלה מדברים שם על זה. אז שיש, היה להם גם מתמטיקה טכנית כמו שלנו, גם מפותחת, שזה אותו דבר כמו מתמטיקה שלנו, שזה אין הבדל. אבל, אז היה להם גם זה וגם זה, הם רואים את הקשר גם ביניהם, אז אני לא יודע להגיד כאילו איזה חלק זה היה בשכל עיוני ואיזה חלק בכוח הדמיון. כן, הנושא של סוגיה של להתקדם מהפשט עד שהעומק מאיר לבד, מרוב שתוכנים את הפשט, זה קשור גם לכאן וזה. ויש כאן אריה, אני עוד לא... מכיר, נכון הפעם ראשונה שכתבת על הצמצום, אה, כן, זה בגדול נכון. שהצמצום יוצר חוסר, הוא מהחוסר של אורן סוף. זה לא בדיוק חוסר של האורן סוף, זה חוסר אחיזה. זה כמו המשל שאמרתי על ה... שלום, עכשיו אני רואה אותך. שלום. לא שעכשיו אין סוף יהיה בחסרון, אין חוסר אורן סוף. כי אורן סוף זה הוא מוחלט, הוא שלם, הוא לא שום דבר. המילה אין סוף, הכוונה שאין שום גבול שיכול לעצור אותו. הוא נכנס גם לתוך האיגוד של הצמצום, כי אם נגיד שהאיגוד של הצמצום לא נכנס לתוך אורן סוף, אז זאת אומרת שאורן סוף מתפשט, מגיע לאיגוד של הצמצום ולא סטופ. כי אם אני אכנס פה, אני אמחק את העיגול הפנוי הריק של הצמצום, אני אעיר גם אותו, והוא גם יהיה אור אינסוף, אז צריך לעצור. אבל איך אור אינסוף יעצור? כי אין לו סוף. אין לו סוף זה כוונה, אין לו מעצור, הוא מוחלט, הוא אחדות פשוטה, מוחלטת מכל צד, אין לה מעצורים, אין לה גבולות. גבול זה סותר למושג אינסוף. אז הוא ודאי לא עוצר בגבול של העיגול של הצמצום, והוא ודאי לא שייך בו חסרון. שוב דבר לך עוצר אותו, זה האינסוף. לית אתר פנוי מיני, והוא בכל, והוא הכל, ואין שייכות בכלל, הוא המציאות, אז לא ישייך שהוא יהיה בו חסרון. אז, אבל... הגילוי, שזה התחלת הבריאה, הגילוי כשלעצמו, לא למישהו מחוץ לו, לא שהוא מגלה את עצמו לנו, כי מתנה, אנחנו חלק מהבריאה, מהגילוי, זה לא שאנחנו הקהל של הגילוי של הבריאה, אלא אנחנו חלק מההצגה, אנחנו לא הקהל של ההצגה. כאילו, הבמאי מגלה את עצמו, הוא מאמין איזה הצגה לקהל. אז הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, הוא לא עשה את זה כגילוי לנו, שאנחנו עומדים ורואים את זה, והוא מספר לנו סיפור. כי מי ברא אותנו? מאיפה אנחנו הגענו לכאן? כאילו שהוא צריך להתייחס אלינו ולגלות דברים לנו, על עצמו. אנחנו לא היינו פה, אנחנו נבראנו כחלק מהגילוי, אז למי היה הגילוי? לא לשום דבר. זה מופשט. זה לא גילוי, זה מה שאנחנו לומדים הרבה זמן על הנושא הזה, שהוא מאוד מאוד קשה לתפיסה, וצריך המון התרגלות רק בכלל בשביל לשמוע את המילים, והתפיסה הלוואי, 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 לאט לאט במשך שנים, שמה שהמורה נבוכים לא בעיקר קומות, שההמון, ואנחנו זה המון, תופסים דברים בחומר, הכוונה פה מוגבל בדברים, בדברים מסוימים, אין לנו תפיסה של המופשט שהוא לא מוגדר, אז להגיד שיש גילוי שהוא לא גילוי של משהו למשהו, גילוי של עצמה, כדבר מופשט, כדבר לא מוגבל. אנחנו לא תופסים את זה, זה רק מילים בשבילנו, אבל זה הדרך להעמיד את זה, ואז לנסות איכשהו להתמודד עם ההבנה של זה. כי זה לא... וזה הכל בתוך האחדות, כי זה מופשט, זה חסר גבולות, אז אין פה שניים. שניים זה רק כשיש הגדרה, כשיש גבולות, אז אתה אומר, יש יחידה, היא מוגבלת, בגלל זה יחידה, ויש עוד יחידה שנייה שהיא מוגבלת, אז היא גם היחידה שנייה, ואז אני סופר אותה, יש אחד ויש שניים, אבל אם אני לא מגביל, לא מסרטט גבולות סביב שום דבר, אז אין לי אחד ואין לי שניים, אין לי מספרים בכלל. לא שייך שניות, זה מעל זה, אז טוב, זה מאוד, אז בגלל זה הלשון חוסר אורן סוף הוא בעייתי, זה כאילו משמע שיש איזה גבול לא, שמגביל את האורן סוף ואז הוא חסר, ואין עליו גבול, לא שייך שיהיה, אבל הגילוי הופך את האורן סוף, לדבר שיש בו אחיזה, וזה בעצם אפשר לראות בזה חוסר אורן סוף. זה נקודה מאוד, אי אפשר, כאילו, זה מה שאנחנו כל הזמן מנסים ללמוד, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל המהלך, ובעצם, כל המורה נבחר מדבר על זה, זה סוד מעשה מרכבה, איך המצומצם והאינסוף עובדים ביחד. זה לא עובד, כי אם האור אינסוף, אז אין עיגול של צמצום, שפנוי, מה שאיך פנוי מאינסוף. אז מה זה נבראים? אז הרמב"ם אומר שזה באמת סותר במראה נבוכים פרק ע"ב, שמצד אחד יש רק אלוהות פשוטה מוחלטת, אחדות מכל צד, נבדלת לחלוטין מהבריאה, ויש את האלוהות שמנהיגה ומשגיחה כל פרט, כלומר שני הדברים ודאי אמת, וזה סתירה ואנחנו לא יודעים לשאול אותה, ואנחנו לומדים אותה, לא שאנחנו עוזבים אותה, אנחנו לומדים אותה, אבל לא מיישבים אותה, זה שני דברים. הכיוון של היישוב זה כאילו, כשהאהבה היא גמורה, זה הספל, אז נגיד, מישהו שאף פעם לא אהב, הוא לא יודע מה זה אהבה, ילד בן 12, אז הוא לא מבין, הוא שואל מה זה שאבא אוהב את אמא, הוא לא מבין, אז כשתגדל תבין, כשתאהב תבין, אי אפשר להסביר. אז נגיד, כששואלים שניים שאוהבים, אתם אחד, אז אם האהבה היא טוטלית, היא מוחלטת, היא בגדר של הזק המוות, האהבה של שיר השירים עד הסוף, ממש, זה לא שייך אלינו בכלל, אבל לא מבינים את זה, לא חיים את זה, אין לנו את זה, אנחנו בחומר, אבל מיטת נשיקה, אהבה כזאת שהיה למשה אהרון ומרים, אז שם נשאלתם, אתם אחד או שניים, אז אחד גמור, אז זה אומר, אבל אתה קם בבוקר, הולך לכולל, אשתך קם בבוקר, הולכת ללמד בבית יעקב. אז אתם שניים. אתה לוקח קו 9 ולוקחת קו 15, אתה נוסע לשם, נוסע לשם, אז אתם שניים. אבל אתה לא מבין. אתה לא יודע מה זה לאהוב, אתה לא יודע מה זה ואיך המושג, אנחנו לא שניים. זה לא שניים, אז אני אומר, יש לי קושייה. אתם כן שניים, אני רואה. אז תגדל, אתה קטן. אתה לא, בשבילך זה סתירה, בסדר, תשאר עם הסתירה, שאיך אתם גם אחד וגם שניים, איך אתם, האחדות היא האינסוף, השניים זה המוגבל, איך גם וגם, אתם רואים שאתם אחד גמור, ואני רואה, יש אישה, אתה אוכל חביתה, אוכל את הגווניה, אתם שניים, תשאר בקושיה, אתה קטן מדי, אז כמו שילד בן 5 על אהבה, תגדל, תאהב, תדע, אתה עוד קטן, אנחנו קטנים, אז אנחנו לא מבינים, אבל, אז בשבילנו זו סתירה שאסור לחפש ליישב אותה, ואנחנו לומדים אותה, ונסרטים, שוברים, כואבים, מקווים לגדול פה, עם הזמן, במשך השנים, זה כמו שתינוק שומע ספר שהוא הרבה מעל הרמה שלו, והוא רוצה שתספרו לו 1,000 פעמים, והוא גדל עם זה. כשהוא בגיל שנה הוא שומע, לא מבין כלום, מספר לי 1,000 פעמים, בגיל 4 הוא כבר קצת מבין. אז ככה, כאילו, אז זה בעצם השאלה הזאת, אתה שם את האצבע על השאלה. איך האינסוף הוא מצומצם, הוא לא מצומצם, הוא חסר, הוא לא חסר. זה למעשה מרכבה, המרכבה זה היחס בין הרוכב לסוס, בין האינסוף למצומצם. הוא אומר את זה בפרק עין, שזה הנושא של מה זה מרכבה, זו שאלה גדולה. זה להגיד את כל התורה של סוד מה זה מרכבה רגל אחת, אני גם בשני רגליים. אז בסדר, טוב, זה הנושא, זה מה שכל הזמן לומדים, כל פעם מזווית אחרת, כל פעם מנקודה אחרת, כל פעם ניסים לראות את הסתירה כמה היא, איך היא נראית מפה ואיך היא נראית מפה, לא לתרץ. טוב, בסדר, אז נוחז פה שעוד... בסדר, לילה טוב.
לילה טוב.